רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, כאן ברוך אסקרוב, אקדמיה באלף. בים, ביבשה וגם באוויר, מבט חדש על ההפלה לארץ, זו סדרת השיחות החדשה יחסית שהתחלנו בה. בעזרתך, ההיסטוריון דוקטור מרדכי נאור, שלום, ברוך הבא.
ברוך תהיה, ברוך אסקרוב.
מבט חדש על ההפלה לארץ. את הנושא הזה אתה מלווה ליווי חקרני לפחות 40 שנה, למעשה יותר.
אפילו יותר, אבל 40 שנה ממש.
מאז שבשנת 70 את החוברת שהתבקשת לחבר, לחקור ולגבש אודות ההפלה, אתה סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, ובעבר איש אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית בית ברל. שיחה שנייה, מותקן האור.
כן, בפעם הקודמת עסקנו בשתי התקופות הראשונות של ההפלה, 5 השנים הראשונות לפני מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת 34-39 ושנות המלחמה. בשנים האלו, בשתי התקופות, הגיעו ארצה כ-36,000 מעפילים. זה די הרבה, אבל האמת היא שזה מעט מאוד. כי אם היו מגיעים יותר, בשואה היו נהרגים פחות. אבל הכוח,
ועל אדמת ארץ ישראל, כן. לשחרורה, לעצמאותה, היו נלחמים גם יותר.
נכון, אבל ככה זה יצא, ואנחנו
לוחמים.
מגיעים לתקופה השלישית, שהיא בין סוף מלחמת העולם השנייה, 1945, להקמת המדינה. זו תקופה של בערך 3 שנים, קצת פחות, ובתקופה הזאת, שאנחנו מכנים אותה ההפלה הגדולה, הגודל, מה שקובע כאן זה ההיקף. בתקופה הזאת הגיעו יותר מפי 2 מאשר בשתי התקופות הקודמות. בסך הכל הגיעו כ-80,000 מעפילים. לא בדיוק הגיעו, יצאו לדרך, חלקם נתפסו. 80,000 כאשר זה מורכב משני, אני מדבר על דרך הים, זה מורכב משני חלקים, שני מרכיבים, כ-70,000 בוניות מעפילים. ועוד כ-10,000 במה שנקרא אז עלייה ד', זאת אומרת עלייה לארץ, אמנם ברשות, אבל בעצם עם רישיונות מזויפים. היה גם דבר כזה, אנחנו מתרכזים בעיקר בחלק הראשון, באותן אוניות רבות, בסך הכל 66 הפלגות במשך 3 שנים, אפשר לעשות חשבון שכל שנה זה בערך 20 הפלגות, אפילו יותר, של אוניות מקטנות מאוד ועד גדולות מאוד. אני אתן רק 2 נתונים שהם ממש מדהימים. אוניית המעפילים הראשונה בתקופה הזאת, באוגוסט 1945, נסעה 35 מעפילים. קראו לה דלין. דלין היה אחד הכינויים של אליהו גולומב, מפקד ההגנה, מה שנקרא המפקד הבלתי מוכתר של ההגנה, כי אף פעם לא בחרו אותו, אבל הוא תמיד מילא את התפקיד הזה בחייו. והאוניות הגדולות ביותר, שהגיעו בסוף 47 לקפריסין, כבר הם הגיעו, הם נתפסו. זה שתי אוניות שהשמות הלועזיים שלהם היו פן יורק ופן קרסנט, בעברית עצמאות וקיבוץ גלויות. כל אחת מהן נסעה 7,600 מעפילים, שזה בערך גודל של עיירה בינונית בימינו, משהו כזה. דבר שלא יאמן בהיקפו. הבריטים בתקופה הזאת, כמובן, עשו כבר את רוב המאמצים שהם יכלו לעשות לבלום את הגל הזה. עכשיו צריך להזכיר מי זה המעפילים האלה. המעפילים האלה ברובם הם ניצולי שואה. אלה שניצלו והתחילו, הייתי אומר, לזוז בעיקר ממזרח אירופה למרכזה ואחר כך לדרומה. וכאן צריך להזכיר את מה שנקרא תנועת הבריחה או ארגון הבריחה. הלו המעפילים האלה לא הגיעו יום אחד כולם למחנות הפליטים באירופה המרכזית ואמרו קחו אותנו. מישהו שינע אותם. אז בהתחלה זה היה ספונטני. אנשים, ניצולי שואה, לא רצו להיות במזרח אירופה. הם לא רצו משני טעמים. קודם כל שם הרגו את כל קרוביהם והם נותרו לפעמים אחד מעיר ושניים מהעיירה או להפך. דבר שני, שהם באו, עשו להם קבלת המקומיים, פולין, מקומות אחרים, עשו להם כזאת קבלת פנים, שעד כולל החרמת כל רכושם, וכולל רצח, הרג, שהם פשוט קמו והתחילו לנוע לכיוון גרמניה, שהייתה אז כבושה על ידי צבאות הברית, והיו במחנות פליטים, וזה התחיל בעשרות אלפים, והגיע למאות אלפים, וחלק גדול מהם רצו, לא תאמינו, להגיע לארץ ישראל. אבל אי אפשר להגיע, כי השערים היו סגורים, בגלל מדיניות הספר הלבן.
תאמר לי בבקשה, דוקטור מורדכי נאור, מה שאתה מתאר כאן כתקופה, 45 עד 48, ההפלה שהולכת במסה שלה וגדלה, וב-48 בוודאי שהיא נפסקת משום שיש מדינת ישראל והיא פותחת את שעריה. זה תיאור לכאורה נכון, עובדתית, אבל הגרימה המתחוללת בו אולי היא שונה ממה שתלמיד למד בחינוך יסודי בארץ ישראל, או במבט פשוט על העובדות הללו. לא כי הקמתה של מדינת ישראל הפסיק את ההפלה, לכן אין צורך, אלא ההפלה גרמה להקמת מדינת ישראל, לאישורה באום כמדינה. כי סיפרת כאן על ההתעצמות של ההיקפים לקראת סוף 47, ואנחנו יודעים מה קורה בסוף 47 באום, כ"ט בנובמבר 47, כאשר היה צריך כל וכל באום. אז חלק היה בעסקאות מדיניות, דיפלומטיות, אישיות, אבל היה גם איזשהו חלק שפשוט מתוך קשיבות למה שקורה לדרמה והטרגדיה האנושית של פליטים, שרידים, עודים, מוצלים מאש, שמסולקים מן הארץ, המראות של האוניות הקדושות הללו, אולי השפיע גם על אומות מסוימות ולו מעטות, שגם קולן בסופו של דבר היה מכריע וגרם לאישור בעצרת האום על הקמת מדינת ישראל?
אני יכול להגיד לך, לענות לך רק במילה אחת. נכון. פשוט נכון. ואני אביא לך כמה דוגמאות. המראות האלה של הגירושים והמכות והעיריות לפעמים, והתרכזות הרבבות ומאות אלפים במחנות באירופה, שרוצים להגיע הנה, ויש גם צד אחר לעניין הזה. אף אחד לא רצה אותם. אף מדינה בעולם לא הייתה מוכנה אז לפתוח את השערים שלה, לא ארצות הברית ולא אנגליה ולא דרום אמריקה, והתגנבו כמה, אבל בסך הכל ארץ ישראל נראתה בעיני הרבים מאוד מהפליטים באירופה, החוף הנחשף, היעד האחד, רק הוא היה סגור היעד הזה.
האם כל הנתונים של העלילה ההיסטורית הזו היו מתרחשים 100 שנה קודם, דומה שלא היינו מגיעים למדינה, משום שיש כאן איזה שהם שותפים שאולי לא תמיד אנחנו היינו מודעים, לא אתה החוקר, אלא אני הקורא, כלי התקשורת, זאת אומרת, מתחילים יומני קולנוע בתקופה היא, רדיו, עיתונים, תמונות, מה שמאה שנה קודם לכן לא היה, ואז מול התמונות האלה קשה להישאר שווה נפש, אולי מול ידיעות מודפסות בפונט יבש, הוא שווה לידיעת ספורט כמו לידיעת, לא יודע מה, בילוי, אז כאן זה שונה, כשמגיעים הצילומים הקולנועיים.
כן, עכשיו אני עוד רוצה לחזור לנקודה הקודמת. האווירה או המצב באירופה אז, והלחץ שהיה לצאת מהמחנות, ואגב, מי שהיו הכי מודעים לזה זה האמריקאים, כי רוב המחנות היו באזור האמריקאי, בעיקר בדרום גרמניה, היה לו תוצאות, ואני אתן לך דוגמה אחת, האום הקים ועדת חקירה לעניין ארץ ישראל. בעצם היו שתי ועדות, הייתה ועדה אחת ב-46 אנגלו-אמריקאית, והייתה ועדת האום ב-47. שתי הוועדות האלה באו לחקור את המצב בארץ ישראל. מיוזמתן שלהן הנסו לגרמניה ולאוסטריה. להיפגש עם אותם שרידים שהם רוצים להיכנס לארץ ישראל, כי הם רצו ללמוד את הבעיה. הם אפילו עשו סקר, הוועדה נדמה לי הראשונה. סקר אמיתי. מי רוצה לנסוע לארץ ישראל? אולי זה בלוף, אולי זה תעמולה. והם גילו שהרוב רוצים לנסוע הנה. ולכן במסקנות של הוועדות האלה נאמר בצורה ברורה שפתאום, פתרון בעיית ארץ ישראל ופתרון בעיית הפליטים, מאות האלפים באירופה, שני הפתרונות האלה קשורים אחד לשני. זאת אומרת, וזה מביא אותנו עוד מעט לאום, אבל האום יהיה רק בסוף 47. אנחנו מדברים על 46, על קיץ 47, יותר מזה. הייתה אונייה מפורסמת ואני אקדיש לה תוכנית מיוחדת. אקסודוס. כי מגיע לה. וועדת החקירה של האום, ששמה אונסקופ, United Nations Special Committee on Palestine, שהייתה בארץ ביוני 46, וגם ביולי, נתקלה, או אם אתה רוצה, הבריטים התקילו אותה, בפרשת אקסודוס. עכשיו, עד כדי כך שהיום כבר יש חוקרים שטוענים שהבאת אקסודוס הייתה מזימה ציונית מאורגנת להשפיע על הוועדה. אני לא חושב זה נכון, אבל לצורך העניין נגיד שזה נכון, בוודאי שהבריטים לא היו שותפים למזימה הזאת. למה אני אומר את זה? כי בשלב מסוים, קולוניה, כמעט קולוניה שהגיעה בתקפה ההיא ונתפסה, הייתה מלחמת עולם בתוכה ומסביבה בין המעפילים לבין הצי הבריטי, ובאקסודוס במיוחד, באקסודוס היו שלושה הרוגים מהיריות, ממכות, ועשרות אם לא מאות פצועים, עם גז מדמיע ודברים נוראים. והאונייה הובאה לנמל חיפה. ומה עשו הבריטים, איך אומרים, הנאורים, החכמים, האירופים, מכירים את אמצעי התקשורת? לקחו שני חברי ועדה, ועדת האום, את היושב ראש, שהיה שוודי בשם שופט, בשם סנסטרום, שופט עליון, ואת הנציג היוסלבי, והזמינו אותם להעברת המעפילים לאוניות גירוש בנמל חיפה. בחיים עוד לא נוצר אקט תעמולה כמו הדבר הזה. הם ראו ביניהם את המכות, את הפליטים, את המעפילים ששכבו על הרצפה ולא הסכימו לזוז, ואת האוניות עם הכלובים. היה כלובים, הם היו כמו, סלח לי, כמו חיות. הכניסו אותם לתוך כלובים כדי להעביר אותם לקפריסין, מה שלא היה בסוף, כי העביר אותם לאירופה. זאת אומרת, אחר כך מתחילים...
הבריטים הרי אינם נאיבים, אבל יכול להיות שהם שגו בשיקול דעתם, הם חשבו שמה שיבלוט לעיני הוועדה, זה פריעת החוק מצד העולים הללו.
לא, יותר מזה, הם גם אמרו שאנחנו נראה לכם, שאנחנו בסך הכל מטפלים בהם באופן הומני. וההומניות הזאת יצאה משליטה. כי ברגע שהמעפילים התנגדו באופן פסיבי, הם שכבו על הרציף. שלושה חיילים, ארבעה חיילים מנסים להרים איזה בחור או בחורה או איזה אמא עם תינוק ומצלמים את הכל וכמו שאמרת הקולנועים, היומנים. אחר כך העניין הזה הסתבך עד האוזניים כאשר העולים לא רוצים לרדת בצרפת וכל אמצעי התקשורת מלווים אותם וזה נמשך שבועות ותשים לב, הוועדה יושבת באותו זמן אחרי שהיא ביקרה במחנות הפליטים באירופה וצריכה לכתוב דוח ובדוח היא מזכירה את הדבר הזה. זאת אומרת, זה מין כמעט הייתי אומר, התניה, או אם אתה רוצה, זרז למסקנות הוועדה, שהועברו אחר כך להחלטת עצרת האומות המאוחדות. עכשיו, אין ספק בכלל שבעיית הפליטים באירופה, הפליטים היהודים, הייתה קשורה, קשר בל ינתק, למצב בארץ ישראל, ובעצרת האום לא יכלו להתעלם מהקשר הזה, כי זה גם המצפון הציק לכמה וכמה מנהיגים ונציגי אומות, אבל גם הסיטואציה, אם אתה מחזיק אותם, ממשיך להחזיק אותם שם, זה קודם כל מעשה נוראי, ובית, מה הפתרון? לקלוט אותם? איפה? באמריקה? לא, תודה, לא אצלנו. אז יש מקום אחד שמוכן לקלוט אותם, אז אם נקים לו מדינה, אז אני אומר את זה קצת פשטני, אם נקים לו מדינה, המדינה תקלוט מה שקרה באמת. אז אם אתה רוצה, זה אחת התוצאות המיידיות. אבל יותר מזה, עצם ההגעה והארגון של האוניות מעפילים הפך, אני לא יודע אם אפשר להגיד בלי שהתכוונו לזה, כי בוודאי כן התכוונו, בן גורן בוודאי התכוון, הפך לחלק מהמאבק. עכשיו, לא רק זה, בן גוריון ואחרים הבינו דבר שהוא קשה מאוד ואפילו ציני. שיותר טוב שאונייה תתפס מאשר תגיע. כי אם היא תגיע, אף אחד לא יודע שהגיע. העולים יורדים לחוף, נבלעים ביישובים היהודים, ויוצא מן הכלל. אבל העולם לא יודע מזה. לעומת זה, אם האונייה נתפסת ויש מאבק, והבריטים, הייתי מגדיר, אומר את זה ככה, הולכים ומסתבכים בעצמם בעניין הזה. זה, הדיבידנדים הרבה יותר גדולים למען המאבק הציוני. אז אני יודע שמה שאני אומר עכשיו זה דבר ציני, וזה אפילו דבר לא יפה. אבל ככה זה קרה במציאות, שכאשר המאבק הזה הלך והסלים, הוא בסך הכל תרם למאבק כאן בארץ ישראל, שהיה בדרכים נוספות, אם זה בפעולות צבאיות, אם זה בהתיישבות, ואם זה בנושאים אחרים, הפגנות. ואני עוד אדבר על העניין הזה של חלקם של העולים, חלקם של העולים, אני אומר, חלקו של היישוב במאבק של העולים. והיו כאלה שחשבו שזה לא מספיק, שהיישוב לא מספיק, הייתי אומר, נחלץ לעזרת העולים שעומדים בקו החזית הראשון. בואו נעיף מבט או נשמע כמה דברים על כל העניין, אני מדבר על 45-48, כאן צריכים להסתכל, היה כאן ארגון גדול, ואני תכף אומר על כמה משותפיו, מי שניהל את רוב, המבצעים האלה, והגעת האוניות וארגונן והאוכל והדלק ואת כל הדברים האלה, היה המוסד לעלייה ב', אבל מי עזר לו? אז עזרו לו ככה יהודים טובים מאמריקה, שנתנו כסף, בעיקר הג'וינט, שהתפקיד שלו היה לעזור ליהודים סובלים, אז הנה הוא מצא יהודים סובלים, יותר סבל גדול מזה אין. עזרו לו החיילים היהודים בצבא הבריטי, שהיו אז באירופה בעשרות אלפיהם, ועשו כל מה שאפשר, כולל את כל עסקי השוק השחור, שהם רק לא לקחו לכיסם. זאת אומרת, את האוכל שהם סחבו או קיבלו, הם לא לקחו את זה לכיסם, הם העבירו את זה למעפילים. אותו דבר דלק, אותו דבר אפילו עץ לבנות את הדרגשים באוניות. וזה היה צירוף מקרים שיש באירופה, אלפים אלפים של חיילים, יש להם מסעיות, יש להם אוכל, יש להם דלק, והם נתנו אותו לטובת העניין הזה. אנשים מארץ ישראל היו כאן מאות, בעיקר דרך הפליים, הפלוגה הימית של הפלמח, היו על חוטאים שנקראו גדעונים, כי לרשת קראו גדעון, הקימו רשת חובקת עולם. בשביל זה היה מבצע ממש בינלאומי. אז עזרו הרבה גם בעקיפין, אמריקאים, חיילים אמריקאים באירופה, יהודים ולא יהודים, שצער היהודים באירופה היה גלוי בפניהם, והם עזרו כמה שהם יכלו. צריך להזכיר עוד גוף אחד, לא גוף, אלא כמה מאות יהודים אמריקאים שהם היו ימאים או בתפקידים אחרים במלחמת העולם השנייה, וגויסו כמתנדבים בעצם להשיט אוניות לארץ ישראל, למשל באקסודוס ובאוניות אחרות. הם בסך הכל מתוך ה-70 אוניות, ה-66 אוניות, הביאו רק 10 אוניות. אבל ה-10 האלה הם הגדולות. הם הביאו 40% כלל המעפילים בשנים של אחרי המלחמה. וכבר הזכרתי את כל פעילי הבריחה, שבחלקם היו יהודים מזרח אירופים שארגנו את זה, אבל בחלקם נשלחו מארץ ישראל על ידי ההגנה, מוסדות היישוב, לארגן את התנועה המונית הזאת.
במאמר מוסגר, מותקן האור, ההיסטוריון, חיים גורי היה בין אלה שיצאו מארץ ישראל, איש הפלמח, לוחם,
נכון.
סמך מפי, יצא לאירופה כדי לפגוש את אותם ניצולים, נכון. וללמוד להבין.
לא רק ללמוד, גם ללמוד וגם ללמד, וגם לעודד אותם, כי הם היו זקוקים לעידוד. ביניהם הייתה אפילו תופעה מוגזמת. מי שבא מארץ ישראל ידע הכל. הוא כבר הגשים, או רב הגשימו, ואנחנו כאילו, אנחנו השרידים תלויים בהם, ועובדה, הם מארגנים את האוניות, והם מארגנים את הבריחה. עכשיו, האוניות עצמן, זה היה כל שבר כלי שאפשר היה לשים עליו יד. והבריטים ניסו להשתמש בזה, להגיד, זה מעשה מחפיר, זה מעשה מסוכן. יש כאן כמה פנאטים שלקחו מסכנים, ושכנעו אותם לעלות על אוניות בלתי, הייתי אומר, בלתי מורשות, והם נוסעות לארץ. עכשיו, צריכים גם לזכור, אונייה שיכלה לקחת 300, לקחה 3,000. ההנחה הייתה שכמה ימים היא נוסעת, שבוע, אז שבוע סובלים קצת. אבל זה היה סבל גדול, ולכן אני חוזר עוד פעם לגבורתם של המעפילים האלה, שהם הסכימו בכלל להיכנס באוניות. עכשיו, אני רוצה להקדיש כמה דקות עוד שיש לנו להפלה היבשתית ולהפלה אווירית.
ואני אזכיר שאנחנו נמצאים כאן באקדמיה באלף, בסדרת השיחות החדשה על ההפלה, ושמה, בים, ביבשה וגם באוויר, הפיתוחים הללו עוד מחכים לנו בהמשך הסדרה.
כן.
מבט חדש על ההפלה לארץ, איתך דוקטור מרדכי נאור, ההיסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, חוקר תולדותינו.
ההפלה היבשתית, כבר הזכרתי אותה, התחילה בעצם התחילה הרבה קודם. יש עדויות מוכחות מאוד שכבר בשנות ה-20, קיבוץ כפר גלעדי, ואנשי מטולה, ופלוגת ביתר בראש פינה, כל אחד לחוד וחלק ביחד, עוזרות, הגורמים האלה עוזרים ליהודים להגיע עם מלבנון ועם מסוריה, אף אחד לא יודע כמה, מדובר במאות, אולי באלפים, אבל זה עדיין פעולות, נקרא להם מקומיות, לא פעולות מאורגנות ארציות. מ-34, כמו שנאמר, הפעולות מתחילות להיות ארציות, לאומיות, אם זה דרך גורמים פוליטיים, ואם זה דרך אותו מוסד לעלייה ב' שכבר איחד את רוב השורות. עכשיו, בשנות מלחמת העולם, כמו שכבר סיפרתי בתוכנית הקודמת, התגברה העלייה היבשתית מעיראק ומסוריה. כאן נכנס גם גורם חדש, זה הפלמ"ח. כאשר קם הפלמ"ח, והיו לו יחידות בגליל, הוא הקים יחידה בשם החוליה. והיחידה הזאת, התפקיד שלה היה לחכות בנקודות מפתח בגבול עם סוריה בעיקר ליהודים שבאים, ובאמת הם היו מקבלים אותם, מעבירים אותם בדרך כלל לקיבוצים או למקומות אחרים, ומעבירים אותם דרומה, בראש פינה היה כאילו מחסום של המשטרה, דרומה מחלצים אותם מהגליל. אחד מחברי החוליה הזאת היה לימים בזמוני ומשורר ידוע, וקוראים לו חיים חפר, והוא אפילו תרם לנו שיר, את השיר שקוראים לו בין גבולות. עכשיו, הדבר המעניין בשיר הזה, זה אם אתה רוצה חידוש, לא שלא יודעים עליו, הוא כתב אותו על גבול סוריה. זאת אומרת, בלילות אפלים וכולי אנחנו מביאים את העולים. והשיר הזה התגלגל תוך חצי שנה לאירופה, בין גבולות, כאשר כולם היו בטוחים שהוא כתב את זה על אירופה. בין גבולות, אנחנו נעים, עוברים ארץ לארץ, ואנחנו נגד השלטון, נגד הרעים, כן, וכולי וכולי. עכשיו, לפעמים זה היה בכלל מבצעים אדירים. ב-1946 הוחלט לעלות מסוריה 1,000 ילדים יהודים בלי ההורים. כדי שההורים יבואו אחר כך, כי הייתה הרגשה שם שהולך לקרות דבר לא טוב לקראת 47-48, בסוף הגיעו 1,300. הגיעו לגבול, בגבול העבירו אותם לדן, לדפנה, לשאר יישוב, לחולתה, למקומות כאלה, ופיזרו אותם. אני יכול לתת לך עדות אישית, יש לי קרובת משפחה, הייתה אז בת 6 אני חושב, ומספרת איך היא, ואחיה בן 4, נשלחים לבדם, עם הילדים האחרים, הם מגיעים לאיזה מקום, יורדים מהמסעית, בלילה, ליל ירח, אומרים להם, אתם רואים את העץ ההוא שמה? שם ארץ ישראל. והם רצים, ושם מחכים להם ואוספים אותם, חברי החוליה וחברי קיבוצים. עדות אישית, ילדה מסוריה, וההורים הגיעו יותר מאוחר. לגבי העלייה האווירית, השם הרשמי של זה זה עליית כנף. זה גם טבעי, הגיעו בדרך האוויר. אבל הסיפור היותר מעניין, שגם קראו לזה מבצע מייקלברג. למה מייקלברג? כי יום אחד הגיעו שני טייסים אמריקאים משוחררים, אחרי מלחמת העולם השנייה, שלאחד קראו וייסברג, כנראה יהודי, אבל לא בטוח, ולשני, מה שידעו, שקראו לו מייקל. ואם אתה רוצה, מייקלברג. והם אמרו, למה אתם מסתכנים בים, רדארים, והבריטים הלא שלחו אוניות, והקימו תחנות מקם, לתפוס את האוניות? אנחנו נביא לכם, אמנם פחות, אבל הרבה פעמים, במטוסים, מעפילים מאיפה שתגידו לנו. הם רצו הרבה כסף. הם לקחו $100 לראש. והם הביאו 50 במטוס אז שהיה קומנדו, מין דקוטה כזה, בגודל דקוטה, אז זה $5,000. אבל אמרו, טוב, ננסה. ואז יש 3 ניסיונות, וכל 3 ניסיונות עולים יפה. מבצע מייקלברג. אחד בעיראק, פשוט מגיע מטוס עם יהודי יקר, שעוד ישנו איתנו, שלמה הלל, והולכים, יורד המטוס בבגדד, והולכים שלמה הלל ועוד מישהו לחפש קליינטים. ומשכנעים 50 חבר'ה צעירים לעלות על המטוס, והמטוס ממריא, והכל כמובן באסתר, ומגיע לבקעת יבנאל, ופורק אותם. ואז אומרים לחברים השני האמריקאים האלה, שהיו כנראה חלק מהזמן שיקורים, ומי יודע אם הם היו הכי חוקיים בעולם בכלל, אנחנו רוצים לנסות את איטליה. אז המטוס נוסע לאיטליה, ובאיטליה מעלים עליו 50 חבר'ה מחברת נוער, בדרום איטליה. שם זה מסתבך, כי עיקרים מהסביבה רואים איזה שדה תעופה נטוש, שפתאום איזה מטוס ממרים ממנו, והם קוראים למשטרה, ושם תופסים גם את הנהג, של מפקדת המוסד לעלייה בית באיטליה, עד הסירני. אותה לא, כי היא שם מכובדת מאוד, אבל את הנהג אוסרים, ואתה יודע איך קוראים לנהג, מוטי פיין, לימים מוטי הורד, מפקד חיל האוויר.
לא יומן.
כי הוא בא לאיטליה כדי ללמוד טייס.
כן.
והמטוס הזה מגיע ליבנאל, פורק את ה-50 חבר'ה, יוצא פעם שלישית, פעם נוספת, לבגדד, מביא עוד 50, אבל בזה נגמר הסיפור. יש שתי גרסות למה הוא נגמר. אחת, כי נגמר הכסף. זה הרבה כסף. והשנייה, כי אולי יותר חמורה. לא כך הבינו את את האלמנט. זאת אומרת, שאתה יכול להביא המון פעמים מעט. העניין של האוניות הגדולות עם האלפים, כנראה סימא את עיני המארגנים, או שהם חשבו שהפוטנציאל הזה הוא בכל אופן קטן. הם לא ראו כנראה את העתיד, שהעתיד יהיה שייך למטוסים. בכל אופן, 150 איש הגיעו בזה, ואז יש לנו בתקופה הזאת של אחרי מלחמת העולם השנייה, את כל שלוש הזרועות האלה. הרוב בים, בים זה רבבות, אלפים בדרכי האפר, ברגל או באמצעים אחרים, עגלות, סוסים, מכוניות, ואותם 150 בדרך האוויר במבצע כנף. אם מנסים להסתכל על ההפלה, ואני מדבר עכשיו על כל שנותיה, מ-1934 וקדימה, במבט מהאוויר, במבט של ציפורים, מה אנחנו בעצם רואים? אני ניסיתי לעלות כאילו על הכתב, לרשום את הנקודות האפיון המרכזיות של ההפלה, והגעתי לשמונה. שמונה נקודות שבחלקן הזכרתי אותן, אבל בחלקן לא. ונתחיל כאן לפי הסדר. בדיעבד התברר שההפלה בזמן המאבק היא אחד, המאבק האנטי-בריטי, היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר, אם לא מספר ממש הראשון. עכשיו אני גם אסביר למה. יש כאן מצב שמאבק לאומי בדרך כלל הוא לא דבר הכי פשוט. יש חבלות ופיצוצים וקורבנות, וזה לא תמיד מתקבל בעולם, אפילו שזה תנועה שחרור לאומית, בצורה, הייתי אומר, הכי חיובית. לא היה דבר כל כך מוצלח ומוסרי כמו המאבק על ההפלה.
הצלה.
הצלה, יש תקופה שאתה עוד לא מבין את ההצלה. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, בוודאי, אתה גם מציל אנשים, וגם מי האנשים האלה שאתה מציל אותם? ומי נלחם בהם? אלה שניצחו את הנאצים, האנגלים אני מתכוון, נלחמים בקורבנות הנאצים.
אימפריה.
כן?
נגד ניצולים.
נגד אימפריה. כן. ובמשוואה הזאת, תמיד המאפילים ניצחו.
כיוון שזו אימפריה, יש לה משחק נוסף, שיכול להיות שקברניטים כמו בן גוריון רואים אותו, היישוב ביומיום פחות רואה אותו, הניצולים אולי פחות, המאפילים. היריבים העולמיים של אנגליה, למשל הרוסים, הם צופים בדרמה הזו, ואז הם מתמלאים רוח הומנית ומטיפים מוסר לבריטים. יש גם את הזירה הזו, העל-לאומית,
לא, אבל
הבין-מעצמתית.
בוא, אני אתן לך דוגמה יותר מוחשית.
בבקשה.
חלק גדול מהעלייה אז, כן. מההפלה, היה מארצות מזרח אירופה, בולגריה, רומניה, הונגריה, פולין כמובן. כל המדינות האלה היו תף פי תחת הפיקוד והפיקוח של ברית המועצות אחרי מלחמת העולם השנייה. בברית המועצות, אם היא הייתה רוצה, נאמר, לא לתת, היא לא הייתה נותנת. ועובדה שהיא נתנה כן אישור, מטעמים אולי אומנים אחרי השואה, אבל בראש ובראשונה, אם מותר להגיד את זה בלשון לא נקייה, לדפוק את האנגלים. אז יש לך כאן דבר שהוא לא עניין דווקא מוסרי, אלא גם ריאל פוליטיק.
או, משחק בתוך משחק, כן. בתוך משחק פה.
עכשיו, כבר הזכרתי נושא שני, את נושא, הנושא ההפלה ייחד את כל חלקי היישוב, והיה מקובל על כולם, והיישוב לא הסכים אפילו להגדרה עלייה בלתי לגלית. מבחינתו, זו הייתה עלייה לגלית במיוחד. עכשיו, יותר, היא הייתה גם במידה מסוימת סם החיים שלו, אם אתה רוצה, הוויטמין לגידולו. בלעדיה, יישוב של 500,000 היה קטן. יישוב של 600,000-650,000 היה יותר גדול ויותר חזק. היא הביאה את השינוי, ההפלה. אף אחד לא תכנן את זה ככה, ככה זה יצא. עכשיו אנחנו כל הזמן מדברים על היישוב היהודי, אבל צריך לזכור שבעיקר אחרי המלחמה, זה לא היישוב היהודי, זה כל ישראל חברים, ולא אותו ארגון צרפתי, אלא שיתפו פעולה יהודים ולא יהודים, אבל יהודים בעיקר מכל העולם, בעיקר מארץ ישראל, חלקם מאירופה, ומארצות הברית. בלעדיהם זה לא היה מצליח. לא הכסף האמריקאי, הכסף לא מגיע, אקסודוס לא הייתה מגיעה, הפנים לא היו מגיעים. כאן יש לנו החלצות יהודית ציונית, ולאו דווקא ציונית, של גורמים יהודים בעולם. כבר הזכרנו, ההפלה חילצה עשרות אלפים מגורל נורא. ואילולי היא, ואם היינו נאלצים, הייתי אומר ככה, להישמע לחוקי החירום הבריטים, אז כמה עשרות אלפים לא היו איתנו. ועובדה שהם הגיעו הנה רק בדרך הזאת. רמזנו קודם, הזכרנו קודם את העניין של האום. אין ספק שהחלטה באום קיבלה רוח גבית מאוניות ההפלה. ומאקסודוס ומאוניות אחרות, ומהמאבק גם של היישוב בעניין ההפלה, וגם של הפליטים שהם הביאו, הייתי אומר, הם הביאו בעיה באירופה, אותם פליטים שהם היו הנושאים של אוניות המעפילים, והפתרון לבעייתם באירופה הייתה, הפתרון היה להקים מדינה יהודית, או הייתי אומר ככה, חלק מבעיית ארץ ישראל היא הבעיה של הפליטים. שוכחים. אבל כדאי להזכיר את זה, ההפלה, אני לא יודע אם זו הייתה מטרתה, בוודאי לא, גרמה לשני דברים שהם קידמו בהרבה את הימאות הישראלית. אחד, באמת, את כל נושא הים, אילולי, נאמר, כל פעילות ההפלה עוד לפני מלחמת העולם, ואחרי מלחמת העולם, אם זה בקורסים שעשו, בעיקר בפליים, אבל לא רק. עוד בפועל בתל אביב, היה סקציה ימית, בירקון, שהראשונים שלהם היו ראשוני העובדים במפעל הזה, ואחר כך כמובן במפעל ההפלה הגדול, וגם את חיל הים. חיל הים נעזר בצורה בלתי רגילה בכוח האדם, בניסיון ובאוניות. הספינות הראשונות של חיל הים, ספינות המלחמה, היו אוניות של חיל הים, של ההפלה. עכשיו, זה לא כך צריך להפתיע. כחלק מהאוניות של ההפלה היו אוניות מלחמה, אמריקאיות וקנדיות ואחרות.
רזרבות.
לא, שיצאו מהשימוש.
יצאו מהשימוש, יצאו מהמלחמה.
ופה, אחרי שהם, הייתי אומר, סיגלו אותן, התאימו אותן להפלה, בשלב מסוים פרקו את כל מה שהיה בפנים, והם הפכו לפולשות ולאסדות וכו' וכו'. מי שרוצה, ייקח את הדוגמה, בחיפה עומדת אונייה על חוף הים, מוזיאון ההפלה וחיל הים. זאת פולשת קנדית, שהייתה פולשת קנדית במלחמת העולם. אחר כך עברה להיות אוניית מעפילים בשם אף על פי כן, ואחר כך הוא חזרה להיות למעשה אונייה של חיל הים, ואחר כך הוא עלתה על החוף. אקסודוס הגדולה הייתה לא אוניית מלחמה, אבל אונייה שהשיאה גייסות על האוקיינוס במלחמת העולם השנייה. וכאן צריכים להזכיר שהאמריקאים חיזקו אותה עם כל מיני תמוכות בפנים, וזה הציל אותה בזמן שהמשחטות הבריטיות נגחו אותה, כי היה לה תמיכות. אם לא, אני לא יודע מה היה קורה. היה יכול להיות שם אסון, היו שם 4,500 מעפילים עם בערך 1,000 ילדים. ודווקא מה שקרה במלחמת העולם השנייה, הציל אותה. והנקודה האחרונה, במוסד לעלייה ב' נצבר ניסיון עצום בארגון, בשינוע של אנשים, בעברת מטענים ודברים כאלה, וכאשר הגיעה שעת המבחן הגדולה, דהיינו מלחמת העצמאות, חלק גדול מהניסיון הזה הוא עבר לרשות המדינה המוקמת, ואני אצטט פה כמעט לסיום את דבריו של האיש הכי מוסמך להגיד את זה, שאול אביגור או מיירוב אז, שאמר ככה, ואני מצטט: אין לתאר את ביצוע מפעלי הציוד של צבאינו בשנה הקריטית האחרונה. הדברים נכתבו ב-49. ציוד שבו היינו תלויים לחיים ולמוות, מבלי הניסיון, הקשרים, התחבולות ואמצעי התחבורה השונים שהיו לרשותנו אך ורק כתולדה של מפעל ההפלה. וזה אומר הרבה. עכשיו, בתוכניות הבאות אני אקדיש 3 תוכניות לשלושה פרקים, הייתי אומר, חריגים בגודלם, אם מותר להגיד, כל אחד מהם שקבע דברים רבים בהפלה. הפרקים הם כאלה. הראשון זה פרשת לה ספציה, שאני לא יכול לתאר אותה כי זה יהיה תוכנית שלמה, באיטליה 1946. הפרק השני, הבלתי ניתן, איך אומרים, לשינוי ולתחייה, אקסודוס. והפרק השלישי, שהוא גדול ועצום, רק לא כך ידוע, זה על שתי האוניות הענק, הפנים, שהביאו כל אחת מהן, כפי שאמרתי, למעלה מ-7,500, ואם נחשוב שביחד הם הביאו כרבע, או משהו כזה, רבע או חמישית מכל ההפלה, בהפלגה אחת בתקופה האמורה.
הם הביאו למעלה 100% מגודל היישוב בתוכן.
יותר, 2% אפילו. אפילו 2.5%.
תלוי גודל היישוב באותו רגע, כן.
כן.
נזכיר שבזמן הקמת המדינה, או בזמן המלחמה, על הקמת 600 אלף בלבד.
אם תחשוב שהיום 2% זה 150 אלף בערך, אז הם הביאו באופן פרופורציונלי 15 אלף. היום יש בארץ כ-7 מיליון בני אדם, יותר מפי 10 מה שהיה ביום קום המדינה. ולכן, כל דבר כאן שאנחנו עוסקים בו, הוא כמעט הייתי אומר מדהים בגודלו ובייחודו, כמו מפעל ההפלה כולו.
דיברת, מרדכי נאור, על 3 שיחות מיוחדות שתהיינה, מנית את כותרתן. תהיינה לנו יותר מ3 שיחות במסגרת המשכה של הסדרה הזו. אבל אני רוצה רק להזכיר שסיימת את השיחה הזו, שיחה 2 במניין, ב8 נקודות סיכום. ואני רואה בהן 2 גורמים מרתקים. האחד זה מה היישוב גרם, היישוב והנסיבות גרמו לכך שתהיה הפלה, ומה ההפלה גרמה לכך שתקום בעקבות זאת מדינת ישראל, כתוצאה מכך, בגרימה ישירה. דוקטור מרדכי נאור, סופר, חוקר תולדות ארץ ישראל, היסטוריון של עם ישראל וארץ ישראל, אתה בעבר איש אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית בית ברל, אני מודה לך מאוד.
תודה, ולהשתמע.
ותודה לך, רפי אפלויג, על הקלטת השיחה. מאזינות, מאזינים כאן, ברוך אסקרוב, מודה לכם מאוד. אקדמיה באלף.
רשת אלף של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.